למה כל כך הרבה ישראלים מתחסנים? מעט יוגב קרמל ועומר קביר. מתוך מוסף כלכליסט דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא ג'וני רוזנבלום. עריכה טכנית נתי גרינברג. יותר מחצי מיליון ישראלים כבר התחסנו נגד קורונה. כחמישית מבני יותר מ-60 עשו זאת, ובמערכת הבריאות הופתעו לטובה מההיענות המהירה. כשהמומחים מנסים להסביר אותה, מתגלות תשובות מפתיעות. מערכת שעובדת וציבור שרוצה את החיים שלו בחזרה. פרופסור דיין לוין מנהל את המחלקה לחינוך וקידום בריאות בשירותי בריאות כללית. החיסון נוגע בערכים של אנשים, כמו בריאות ומשפחתיות, ובעיקר הם רוצים להשתחרר מההגבלות. הרווח הוא שאנחנו מחזירים את השליטה לחיים שלנו, אחרי שנה שבה איבדנו אותה. לא הייתה לנו שליטה, לא על הבריאות שלנו, וגם לא על הכלכלה, ולא אם הילדים הלכו לבית הספר. הטכנולוגיה והמדע נותנים לציבור כלי ראשוני להחזיר את השליטה לחיים. וברגע שאתה צורב בתודעה שהבחירה הבריאותית היא הבחירה הקלה, או שאולי בעקבות החיסון תחלק דרכון ירוק ומתן אפשרות לטוס לחול, למשל, נראה יותר שיתוף פעולה בקרב כל שכבות האוכלוסייה. והטכנולוגיה החדשה היא יתרון, היא קלה יותר לקבלה, כי בעיני לא מעט אנשים היא בריאה יותר מלהזריק לגוף נגיף מומת או מוחלש, כמו בחיסונים אחרים. וככל שיותר אנשים שהתחסנו ידברו על כמה קל זה עבר להם, ההיענות תהיה גבוהה יותר וזה יגיע לשכבות סקפטיות יותר. מעבר לכך, יש כאן עניין של מערכת רחבה שעובדת. נדיר מאוד למצוא מקום בעולם שיש בו מערכת בריאות כמו הישראלית, עם קופות החולים, מה שגורם לכך שגורמי הרפואה מכירים את המטופלים, ואנשים יודעים מי הכתובת שלהם. מרכזי ההתחסנות האזוריים עובדים, ויש עוד סיבה להצלחה של מבצע החיסונים. יש כאן מרקם חברתי, אחריות הדדית ודאגה משפחתית, להבדיל ממדינות אחרות בעולם המערבי שיש בהן ריחוק משפחתי. חיזוקים חברתיים שעושים לנו נעים ודאגה לשאר המשפחה. דוקטור גיא הוכמן, ראש התוכנית לכלכלה התנהגותית במרכז הבינתחומי הרצליה. תגמולים מניעים להתנהגות טובה יותר. כשאתה מעניק תגמול חיובי, תמריץ, יש חוזה לא פורמלי, ישנה התחייבות. במקרה של החיסונים כרגע, התגמול הוא כמובן לא ממשי, זה יותר העניין של הנה, רואים אותי, מעריכים אותי, שמים לב שעשיתי משהו נכון. גם אצל המתלבטים. בגלל חוסר הוודאות כי כל כך מהר ייצרו חיסון, אז הוא בטח לא טוב, וכי לאדם הממוצע אין את כל המידע על החיסון, יש עמימות. צריך להדגיש את התגמול, את מה שירוויחו אם יתחסנו. זה נכון יותר מלהדגיש מה נפסיד או לאיים. צריך להתמקד בכיוון שמראה את החיסון כדרך לצאת מהחושך הזה, כשהתועלת היא תועלת חברתית. הרבה פעמים אם אני לא מוכן לקחת את הסיכון בשביל עצמי, אני מוכן לקחת אותו בשביל הקרובים אליי. צריך לשחק יותר על הקטע של הדדיות והתרומה לקהילה בכך שאתה מתחסן. זה משהו שהוא ב-DNA הישראלי, האחוות לוחמים הזאת. אבל אחרי המסה הקריטית של המתחסנים הראשונים, יהיה צריך לשנות את ברירת המחדל. לא להזמין אנשים לקבוע תור, אלא להודיע להם שנקבע להם תור לחיסון בתאריך כך וכך. זה יעודד יותר שיתוף פעולה, כי אתה נדרש לעשות פחות בעצמך. וצריך גם להנגיש את החיסונים יותר, להגיע למקומות שאנשים נמצאים בהם. מקומות עבודה גדולים שיחסנו ביום אחד, מרכזים קהילתיים, קניונים. שיתוף פעולה עם ראשי הקהילות כדי לחזק את אמון הציבור. דוקטור יפתח סגי, רופא פנימי בסורוקה וחוקר במרכז למחקרים קליניים של בית החולים. מבצע החיסון מוצלח גם בגלל עבודה מול מנהיגי קהילות. בדרום למשל זה אומר לפנות לעממים במסגדים. עובדים מול ראשי קהילות חרדיות עם הרשויות המקומיות בדגש על מחלקות החינוך שלהן ומערכות התמיכה הסוציאלית. אבל נקודת המבחן תהיה בעוד שבועיים שלושה. כרגע מי שהולכים להתחסן הם האנשים שרוצים לבוא להתחסן. אחר כך נגיע לנקודה שבה נצטרך להתחיל לשכנע את המתנדנדים, את הציניקנים ואלה שבאמת לא יודעים ומפחדים. נושא אמון הציבור הוא הנתון הקריטי. צריך להשתמש בסוכנים, אנשי השטח של מערכת הבריאות, הרופאים והאחיות שפוגשים את הציבור, ושהם יעלו לשידור בכלי התקשורת, ייכנסו לאתרים ולרשתות החברתיות, לכל מקום שבו אנשים נמצאים, כי הם אלה שיוכלו לשכנע בסופו של דבר. כי הבעיה היא לא המיעוט המתנגד, שאצלו יהיה קשה מאוד לשבור את ההתנגדות, אלא אלה שמקוטלגים כמתנגדים אבל הם פסיביים יותר. אלה אנשים שהרבה יותר נוח להם להמשיך את החיים ולהגיד, יש חיסון עדר אז שכולם יתחסנו ואני אשב בבית. למה שתכאב לי היד או שיהיה לי חום ליום יומיים? אלה האנשים, במיוחד הצעירים שבהם, שאצלם אפשר לחדד את ההבנה שההגנה פה היא פחות עליהם, אלא יותר על ההורים שלהם. וכל הזמן נדרשת עבודה דו-כיוונית. צריך להקשיב לאנשים ולחששות שלהם ולתת מענה. מלחמה בפייק ניוז בכל מקום שבו הוא מופץ. פרופסור נדב דודוביץ', אפידמיולוג, ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומראשי צוות הבריאות של צוותי המומחים של המשבר. התארגנות עצמאית. בגדול הישראלים מאמינים בחיסונים. יש גרעין קטן של מתנגדי חיסונים ויש הססני חיסונים. ההצלחה הנוכחית לא קרתה מאליה. הקמנו חמל עם משרד הבריאות של מלחמה בפייק ניוז, ויצאנו בקמפיין אקטיבי מאוד. אנחנו עושים המון מפגשים בזום עם צוותים רפואיים ועם הציבור הרחב בכל מיני פלטפורמות. דרך מדה, איגודים מקצועיים של ההסתדרות הרפואית ועוד. יש מפגשים בקופות חולים, הרצאות שהועברו בפייסבוק עם מצגות שהוכנו בשיתוף האיגוד למחלות זיהומיות. אני עצמי נסעתי הרצאות שהגיעו לעשרות אלפי אנשים, וכמוני עשו עוד מומחים. במקביל היו גם הרבה שיחות עם עיתונאים, התראיינו, כתבנו מאמרי דעה. במקביל, החמל של משרד הבריאות אויש במתנדבים שישבו על פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר, ביצעו חיפושים לפי מילות מפתח, וברגע שזיהו פייק ניוז בולט, למשל טענות שהחיסונים גורמים לעקרות או שקרים אחרים, הפעילו מומחים שהגיבו על זה בזמן אמת, ובמקרים בוטים מאוד שלחו תלונות לפייסבוק כדי שתסיר את התוכן. אנחנו שמים לב לקהילות שבהן מופץ פייק ניוז, ערביות, חרדיות, ניו אייג'. צריך לעשות את העבודה בשטח, מנהלים דיאלוג מול הססני חיסונים שמעלים חששות כדי לייצר אמון. השבוע למשל התראיינתי בתחנת רדיו רוחניקית שמשדרת בפייסבוק ועמדה מולי מטפלת בתקשור. דיברתי איתה בגובה העיניים, כיבדתי אותה, הסברתי שהיא צודקת בביקורת על חברות תרופות, אבל שאי אפשר לשפוך את התינוק עם המים. הקשבה לחששות של אנשים ומתן מענה ומידע ברור. דוקטור נטה סופר צור, אימונולוגית ומנהלת קבוצת הפייסבוק, מדברים על חיסונים של עמותת מדעת. הרבה אנשים שהתייעצו איתנו בעבר על חיסונים לילדים שלהם, מתייעצים עכשיו לגבי חיסון קורונה להורים שלהם. השאלות הן בעיקר סביב הבטיחות, כי יש חשש מחיסון שאושר כל כך מהר. לפעמים מאוד פשוט להסיר את החששות כי יש נתונים, למשל לגבי קבוצות הגיל שעליהן החיסון נוסע. וכשאנשים לא יודעים מה זה RNA ומה זה DNA, מה הפלא שזה נשמע להם הגיוני כשמישהו אומר, החיסון הזה ישנה את הגנטיקה שלכם. לדברים האלה אפשר להגיב, אבל יותר קשה להתמודד עם החששות הקונקרטיים סביב העובדה שעוד אין מעקב ארוך טווח על החיסון הזה. קשה לאנשים שאנחנו לא יכולים להיות החלטיים ולהגיד, החיסון בוודאות לא גורם לתופעת לוואי קשה. כי כדי להסיק מסקנה כזאת, צריך לראות מה קורה עם מיליוני מתחסנים. נציגים של העמותה מופיעים בכלי התקשורת, למשל משתדלים להגיע לכלי תקשורת של חרדים. אבל במגזר הערבי יש המון דיסאינפורמציה, ולצערי אין אצלנו בעמותה דוברי ערבית כדי להתמודד עם העניין הזה. אבל יש נקודות תורפה, והמערכת חייבת להתעורר. פרופסור ניהיה דאוד, מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, ומראשי צוות הבריאות של צוותי המומחים של המשבר. בהתחלה היה הרבה פייק ניוז שקשור לחיסונים. אחר כך בכלל האוכלוסייה, ההתנגדות ירדה בהדרגה, אבל בחברה הערבית זה עוד לא קרה. זו חברה שבאופן כללי נענית לחיסונים, מתחסנת יותר מהאוכלוסייה הכללית, ואין סיבה שהיא לא תוביל גם בחיסוני קורונה. אבל בשביל זה צריך שהמערכת תהיה אקטיבית יותר, תיזום ותזמן את האנשים. אם הם יקבלו זימון, הם לא יסרבו לבוא להתחסן. אבל כיוזמה שלהם זה יותר מורכב. בחברות במצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, יש פחות אמון במערכות ציבוריות, ואז הפייק ניוז תופס יותר מקום. אלה ציבורים עם פחות נגישות למידע עובדתי, פחות אוריינות בריאות שמאפשרת לחפש את המידע הנכון, להשתמש בו ולהיות ביקורתי לגביו, עם כלים לשפוט את המידע שנתקלים בו. אם המערכת יודעת לזהות אוכלוסייה מוחלשת כזאת, היא יכולה להתגייס ולהעביר לה מידע עובדתי. אבל היא עדיין לא למדה למצוא את הדרכים לדבר עם האוכלוסיות שלא נמצאות במיינסטרים, הערבים והחרדים. ומעבר לכך, החיסונים גם מציפים פער נוסף. בחברה החרדית וגם בחברה הערבית, פחות משתמשים באמצעים דיגיטליים אפילו כדי לקבוע תור. מה גם שקופות החולים דאגו קודם לפתח את השירותים הדיגיטליים בעברית ורק אחר כך בערבית. כל זה מסביר את ההיענות הנמוכה יותר בקרב ערבים להתחסן. משרד הבריאות צריך לשפר את הדרך שבה הוא מתקשר עם האוכלוסייה הערבית, ולעשות את זה גם במדיה מסורתית, להסביר לא רק את הקטע המדעי, אלא גם להדגיש את ההשלכות החיוביות של החיסונים על החיים שלנו. מעבר להסברה, צריך גם להגדיל את מספר מוקדי החיסון ביישובים האלה. אם יהיה היצע גדול יותר, אם יביאו את החיסונים אליהם, ההתנגדות תרד. וזו האוכלוסייה שהכי זקוקה לחיסונים, כי היא מוחלשת. למה כל כך הרבה ישראלים מתחסנים? מעט יוגב קרמל ועומר קביר. מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, ג'וני רוזנבלום. עריכה טכנית, נתי גרינברג.